טוב, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מתקרבים לסוף הסדרה. ראינו את ספר העיקרים, שנגע בעצם בכמה נקודות שדיברנו עליהן במהלך הסדרה, של איך קובעים את העיקרים, מה משמעותו של עיקר, מה קורה כשיש מחלוקת לגבי עיקרים, מקורם של העיקרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, מה דינו של מי שכופר בעיקרים, אם זה עובדות או לא עובדות, זאת אומרת, לא מעט, רוב הדברים אני חושב שדיברנו עליהם, הנושאים שדיברנו עליהם במהלך הסדרה, בעצם עולים פה בתחילת ספר העיקרים. אני רוצה עוד להשלים עוד קצת. היינו בפרק ג', אז פה התחלנו, כן, עיקר שם הונח על דבר שעמידת דבר אחר וקיומו תלוי בו, ואין לו קיום זולתו, כמו שהעיקר הוא דבר שקיום האילן תלוי בו, ולא יצויר מציאות האילן וקיומו זולתו. רבותינו זה השתמשו בלשון הזה הרבה, אמרו דבר שיש לו עיקר בדאורייתא, או שאין לו עיקר בדאורייתא, ומזה הצד ייפול זה השם על השורשים והיסודות שעמידת הדת וקיומה תלוי בהם. כמו מציאות השם שהוא מבואר מעניינו שהוא עיקר, שהאמנתו הכרחית לתורה האלוהית, שאי אפשר לצייר מציאות תורה אלוהית זולתו. ולפי זה ראוי שנחקור אי אילו הדברים שראוי שיונחו עיקרים בדת האלוהית. כן, אז בעצם אחרי שהוא הגדיר את המושג עיקר, עכשיו הוא מנסה לחפש, אוקיי, אז איך מזה אנחנו מגיעים לרשימה כמו שהציג הרמב״ם למשל. אז הוא אומר, והנה הרמב״ם זל שם אותם י' ג' עיקרים, שהם מציאות השם והאחדות והרחקת הגשמות, ושהוא קדמון, ושראוי לעובדו ולא לזולתו, והנבואה הוא נבואת משה רבינו עליו השלום, ותורה מן השמיים, ושלא תשתנה התורה, וידיעת השם ושכר ועונש ומשיח ותחיית המתים. אלו הן העיקרים שמנה הרב זל בפרק חלק מפירוש המשנה שלו, עברנו עליהם, ונשאל ראשונה על אלו העיקרים שהניח אותם הרמב״ם. למה שם אותם במספר ההוא? ואמר שהם י' ג', כמובן הוא לא מדבר על השאלה למה יש דווקא י' ג', הוא מדבר על השאלה היא למה הוא מנה את ה' ג' האלה? למה זאת רשימת העיקרים של הרמב״ם? וזה שאם הונחו במספר ההוא כפי הוראת שם עיקר, הנה מה טוב ומה נעים שיונחו עיקרים, מציאות השם והנבואה ותורה מן השמיים, וידיעת השם יתברך וההשגחה לתת שכר ועונש, לפי שאלו הן עיקרים הכרחיים לתורה אלוהית. לא יצויר מציאותה בזולת כל אחד מהן. ואת אומר, העיקרים, קודם הוא הגדיר מה זה עיקר. אחרי שאנחנו מגדירים מה זה עיקר, זה נותן לנו אולי כלי לנסות ולהבין, אז מי הם ספציפית ה... מתוך ההגדרה של העיקרים, מי הם העיקרים של האמונה? אז הוא אומר, מההגדרה הזאת הוא היה סופר את העיקרים הבאים, מציאות השם, מבואה, תורה מן השמיים, וידיעת השם יתברך, וההשגחה לתת שכר ועונש. זה בעצם העיקרים שנראים לו תואמים להגדרה שהוא נתן למעלה. למה? כי אלה העיקרים הכרחיים לתורה האלוהית, לא יצויר מציאותה בזולת כל אחד מהם. ואת כל אחד מהם שנופל, בעצם מפיל את האמונה, כן, האמונה היהודית או אמונה בכלל, נראה את זה עוד מעט, ולכן לאלה מוצדק לקרוא עיקרים. ואיננו רחוק לפי זה הדרך, ואיננו רחוק לפי זה הדרך, שיונחו נבואת משה ונצחיות התורה, עיקרים גם כן. אחר שהם עיקרים פרטיים, הכרחיים לתורת משה, לא יצויר קיומה זולתם. כי אם יצויר מציאות נביא גדול ממשה, כבר היה אפשר שתיבטל תורת משה. כי הנביא שיהיה גדול במדרגה מזולתו, ראוי שיאמנו דבריו יותר מדברי זולתו, שהוא למטה במדרגת הנבואה ממנו, כמו שיבוא. וגם אם לא נאמין נצחיות התורה, כבר יצויר ביטול תורת משה, אחר שגלו ישראל מעל אדמתם. אז בעצם הוא אומר, ש... העיקרים, נגיד, מציאות השם, נבואה, תורה מן השמיים, ידיעת השם והשגחה לתת שכר ועונש, אלה עיקרים הכרחיים לתורה אלוהית, לא יצויר מציאותה בזולת כל אחד מהם. אז זה החמישה הראשונים, זה עיקרים לתורה אלוהית בכלל, לאו דווקא לתורת משה. דיברנו על זה כבר אצל בעל העיקרים, יש למעשה שלושה סוגים של עיקרים, והסוג השלישי מתחלק גם הוא לכמה מינים. יש את הדת הטבעית, הדת הנימוסית והדת האלוהית, דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, עוד נחזור על זה בהמשך, והדת האלוהית זה עדיין לא מדובר על תורת משה. דת אלוהית זה גם נצרות. דת אלוהית הכוונה זו דת שמאמינה באלוהים במובן דתי כלשהו. שדת משה היא אחת הדתות האלוהיות, אוקיי? הוא בהמשך גם מדבר על זה, זה דת אברהם, דת נוח, דת אדם, זאת אומרת, מבחינתו גם כל שלב במקרא זה איזשהו סוג של דת. אז בעצם העיקרים הראשונים, החמישה העיקרים הראשונים, הם עיקרים של דת אלוהית באופן כללי. כן? זה, בלי זה אין אמונה באלוהים. אמונה דתית, לא אמונה פילוסופית. אחרי זה הוא אומר, ואינו רחוק לפי זה הדרך, נבואת משה ונצחיות התורה. זה כבר עיקרים של דת משה. זה כבר לא עיקרים של כל דת אלוהית. כן? למשל, הנצרות לא מאמינה בנצחיות התורה. היא כן מקבלת את נבואת משה, אבל היא לא מקבלת את נצחיות התורה. אז במובן הזה, העיקרים שהוא מוסיף בשלב השני, זה עיקרים שהם עיקרים של דת משה. ואת ה-13 עיקרים של הרמב״ם, או רשימת העיקרים שהוא חותר אליה, זה העיקרים של דת משה. אבל הם בעצמם מורכבים מעיקרים לדת אלוהית באופן כללי, ועיקרים ספציפיים של דת משה. זה המבנה שהוא גם בהמשך ממשיך איתו. ואז הוא ממשיך והוא אומר, ומכל מקום, ומכל מקום כבר יקשה למה ימנה האחדות והרחקת הגשמות בעיקרים. בסדר? לפי הקריטריון שהוא נתן למעלה, שעיקר זה משהו שבלעדיו אין עמידה לאמונה, כן? עיקרי האמונה זה דברים שבלעדיהם אין לאמונה עמידה. אז יש הוא מנה את העיקרים של דת אלוהית באופן כללי ושל דת משה. אבל האחדות והרחקת הגשמות זה לא עיקרים לא של דת אלוהית באופן כללי ולא של דת משה. אז למה זה גם נכנס? שאף אם הם אמונות אמיתיות, ראוי שיאמינם כל בעל תורת משה, כבר יהיה אפשר לומר שאין ראוי למנותם בעיקרים, כי לא תיפול התורה האלוהית בכללה, אם יאמין חילופם. אוקיי? זאת אומרת, זה לא תנאי הכרחי לדת אלוהית, למרות שזה עיקרים נכונים. ושוב פעם, השאלה שלו היא שאלה מיונית. הוא לא מתווכח על השאלה האם העיקרים האלה נכונים. הוא רק שואל למה אלה עיקרים, וזה דיברנו לא מעט בפעמים הקודמות. אז הטענה שאחדות השם והרחקת הגשמות, בכלל לא ברור לו למה הם נכללים ברשימת העיקרים של הרמב״ם. לפי הגדרת עיקר שאומר שבלעדיו אין עמידה לאמונה. כן, זה הרייבד הידוע שראינו, לכן כל מה שראינו קודם זה בעצם תשתית. הרייבד שאומר שכן, רבים וטובים ממנו חשבו שהקדוש ברוך הוא גשמי. כן? ולכן הרייבד לא רואה בעיקרון, בהרחקת הגשמות, עיקר. עיקר מחייב, למרות שגם הרייבד מסכים שהוא נכון, אבל הוא לא רואה בזה עיקר, ובמובן הזה, בעל העיקרים הולך בעקבותיו. ואז הוא אומר, יותר ויותר קשה מזה.
אפשר לשאול?
כן.
מה לגבי האחדות? זה לא עיקר בתורת אברהם? לכולי עלמא?
מה זה תורת אברהם?
זה, איך שהרמב"ם מתאר את זה, זה מה שאברהם גילה בעצם.
אוקיי, הרמב״ם גם מתאר את זה שהוא גילה את הרחקת הגשמות. מבחינת הרמב״ם, אברהם גילה את הקדוש ברוך הוא כמו שהרמב״ם מתאר אותו.
אז מה ייחד את תורת אברהם משאר התורות? אז
עוד פעם,
לא האחדות?
אחדות דיברנו...
לא הגשמות, אני לא מדבר על הגשמות, אני מדבר על האחדות.
אני מבין, אבל אני אומר ש... גם הרחקת הגשמות בעצם היה משהו שייחד את אברהם מאמונות אחרות שהיו אמונות אליליות. זאת אומרת, גם זה,
כן,
אתה
אבל
יכול גם
זה...
בזה לראות עיקרון מבדל. עכשיו,
לא,
אבל...
אבל אם אין כאן את העיקרון של האחדות, אז מה בעצם אברהם, מה דת ישראל עשתה כאן?
ואם אין את
בעצם
הגשמות,
מתן תורה.
ואם אין את הגשמות, אז מה הוא חידש?
אוקיי, אם אין גשמות ואין אחדות, אז זה כמו עבודת האלילים, שבכל המקומות,
אז אני אומר, אז
למה זה
מה
נקרא?
יש לך באחדות יותר מאשר הגשמות?
לא, צריך משהו שייחד את דת אברהם, משהו שייחד. לפני מתן תורה, אם אין אחדות ואין גשמות, אז עבודת אלילים.
אני מבין, אז אתה
מה
שואל על
שנקרא לפי
אחדות, אתה שואל על אחדות וגשמות ביחד, אתה לא שואל רק על האחדות.
כן,
אין
או
משהו
גשמות
מיוחד
או אחדות,
באחדות
אבל
יותר מהגשמות.
לפחות שיהיה משהו שייחד את...
כן, אוקיי,
שייחד את...
אז בעצם הנקודה היא שהאחדות, דיברנו על זה, זה מקבל שתי משמעויות. יש תחתיו שתי משמעויות. משמעות אחת זה שאלוקים אחד. המשמעות השנייה זה שאלוקים הוא אחיד. זאת שהוא לא
כן.
מורכב, הוא פשוט. אוקיי? עכשיו, אני לא יודע למה הוא מתכוון פה כשהוא אומר אחדות. אם הוא אומר שזה אלוקים אחד, אז אני מבין את השאלה שלך. זאת אומרת, זה החידוש לכאורה של אברהם אבינו. אבל אם הוא מדבר על אלוקים אחיד, כאן אני לא בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שאברהם גילה שיש
אוקיי.
אלוקים אחד, שהוא לא פשוט בתכלית הפשטות, ועדיין זה שונה ממה שהיה לפניו.
אוקיי.
אוקיי? אז עוד פעם, אני לא יודע, כי באמת כותב פה בצורה די סתומה, אבל יכול להיות שזה כשהוא מדבר על אחדות, הוא מדבר על זה.
אוקיי.
זה אומר בכלל משהו, אחדות, שאנחנו לא מגשימים אותו?
לא הבנתי.
יש רלוונטיות בכלל למושג
זה
האחדות?
דיברנו כשדיברנו על העיקר הזה ברמב״ם. אמרתי שלא, האחדות בשתי משמעויותיה. אחדות בשתי משמעויותיה, אני לא לגמרי בטוח שזה בכלל מוגדר היטב. זאת אומרת, עצם לחלוטין מופשט, איך אני יכול לקבוע אם הוא אחד או שניים, או אם הוא מורכב או פשוט? מורכב או פשוט, אני עוד יותר חושב שאפשר לדבר עליו. אבל אחד או כמה, מה זה אומר אחד או כמה? אז הכמה האלה, זה האלוקים האחד שיש. המכלול הזה של הכמה. זאת אומרת, באיזה... אני לא, בכלל לא בטוח שהמושגים האלה מוגדרים עד הסוף.
הפשטות, האחדות, הפשטות במובן הזה?
לא הבנתי?
מה זה הפשטות ליחס המורכבות? שזה הרב כן יותר מבין?
אז אני אומר, זה אני יותר מבין. אני יותר מבין,
מה,
אני יכול להגיד
הכוונה?
שיש לו איזשהם חלקים, נגיד בנפש שלנו, אוקיי? בוא נסתכל את הנפש שלנו, כמו שהגמרא אומרת בברכות, אפשר ללמוד מהנשמה על הקדוש ברוך הוא, נכון? יש לו חמישה דברים שהם שווים. אז בוא נסתכל על הנפש שלנו. להגיד שהנפש שלנו היא אחידה או עם ריבוי, זאת אומרת, מורכבת או פשוטה, אני חושב שאת זה אני כן מוכן להבין. כי אני יכול לראות שיש בנפש שלנו חלקים, כוחות שונים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. למרות שהנפש היא דבר מופשט. אז אני חושב שגם על דבר מופשט, אני יכול לעשות הבחנה בין אם הוא פשוט לבין אם הוא מורכב. אבל השאלה אם הוא אחד או שניים, מה זה נקרא אחד או שניים? זאת אומרת, באיזה מובן הנפש שלי היא אחד דווקא ולא שניים? אני לא יודע. לא רואה כל כך מה... נגיד ככה, אם היו לי שתי נשמות בתוכי, מה ההבדל בין זה לבין להגיד שיש לי נשמה אחת לא פשוטה, מורכבת?
כשהרמב״ם אומר אחד, הוא לא מתכוון לפשטות?
רגע, אחד אחד?
כשהרמב״ם אומר אחד, הוא לא מתכוון לפשטות כאילו?
אמרתי, הוא מתכוון לשני הדברים. א', שהוא אחד, וב', שהוא פשוט. וכבר אז הערתי שאני לא... יודע עד כמה באמת המושגים האלה מוגדרים עד הסוף.
מה, כאילו, שתיים זה לא אומר שתי ישויות במובן הפשוט?
מה זה שתי ישויות? תגדיר ישות.
לא, כמו שהרב אומר בנפש, יש שתי נפשות.
אז אני אומר, גם שתי נפשות אני לא יודע להגדיר. מה ההבדל בין שתי נפשות לבין נפש אחת שהיא מורכבת משני דברים? שני כוחות, שני לא יודע מה.
אז הרב לא מבין את ההבדל ביניהם, כאילו, פשוט, אוקיי.
אבל לא מבין, הרב אומר לנו כרגע שבעצם מבחינת הרב לא היה מפריע להבין גם שהרב בנוי מכמה נפשות, מכמה כוח נפשות שונות שפועלים.
זה סתם שאלה של הקדם, מה זה נקרא לא היה מפריע לי? זה כל השאלה זה איך אתה קורא לזה.
מבחינת האחריות המוסרית, מבחינת כל הבחירה החופשית. מה זאת אומרת, אם יש שם מלחמת עולם עם כל מיני גורמים, אז זה סיפור אחר מאשר האחריות.
יש אחריות על המכלול הזה כולו, מה הבעיה?
לא, למה, אבל הם לא, הם נפרדים, הרב אומר. הם לא ישות אחת.
מה זה כאן נפרדים? כמו שיש אחריות על קבוצת אנשים במשהו שהיא עושה. מה הבעיה? לא הבנתי. יש אחריות על מדינה, למרות שיש מפלגות שונות שרבות ביניהם ומתווכחות ביניהם. יש אחריות על המדינה, על מה שהיא עושה.
לא, לא, כל אחד אחראי על שלו. מה פתאום? מה פתאום? מה אני קשור למדינה? איך אתה, מה אתה מכניס אותי למדינה? יש לי תרומה, אם אני תרמתי לתוצאה של המדינה, אז כל אחד נושא בחטאו.
אז פה יש לנו ויכוח, אולי כבר התווכחנו גם עליו, אני לא זוכר, אני לא מסכים. ברמב״ם למשל, דיברתי על זה אני חושב פעם, על הרמב״ם בהלכות תשובה, שהרמב״ם אומר שבראש השנה דנים כל אדם, בינוני צדיק ורשע, ודנים את העיר ואת המדינה ואת העולם כולו. והנושא כלים שלו שואלים, אם דנו כל אדם לחוד, אז מה נשאר לדון את העיר או את המדינה? אז גמרנו, אז כבר כל אדם יש לו את הדין שלו וגמרנו. אז אמרתי שכאשר דנים אדם, דנים אותו בכמה דינים שונים, שבכל אחד מהם הוא עומד בכובע אחר. דנים אותו כאישיות פרטית, ועל זה הוא יכול לצאת צדיק בינוני או רשע. חוץ מזה, דנים את העיר, כולל כל הפרטים שמרכיבים את העיר, ושם שוב פעם, אתה יכול להיות צדיק בינוני או רשע. צדיק בינוני או רשע זה בשתי משמעויות. א', בתרומתך למצב הכללי, וב', באחריותך על עצם זה שזה המצב. כשדנים את העיר, העיר אינה אלא אוסף האנשים. אז מה זה נקרא לדון את העיר שהעיר היא רשעה? העיר היא רשעה זה אומר שאוסף האנשים שמרכיבים את העיר זה אוסף מרושע. אז יכול להיות שאני אצא צדיק בדיני הפרטי, אבל רשע בדיני הקולקטיבי.
אבל ברמה הקיומית, למה באמת לרב חשוב שיש אלוקים אחד, וזה לא משפחה של...
לא חשוב לקבל, בכלל.
לרב זה לא היה מפריע. אם נניח אלוקים, אלוקות ביהדות הייתה בנויה מאבא, אמא ומשפחה, משפחה למופת.
אוקיי.
Okay. נהדר. אז זה לרב היה מפריע ש...
ממש לא.
זה מה שהיינו יודעים. כלום.
לא? מה הבעיה? למה שלא יהיה משפחת אלוהים? למה לא?
התחושה היא שזה משהו מאוד יסודי, אם זה הבשורה של אברהם אבינו, בשורת המונותאיזם, איך שלא נבין אותה, כנראה שיש בזה חשיבות גדולה,
והגיבוי
שיש אלוקים אחד לעומת האלילות, שהיו רבים שונים במשפחות שלנו.
אני לא מתווכח עם העובדה ההיסטורית, בעובדה ההיסטורית ודאי שאנשים רואים בדבר הזה חשיבות גדולה. אני רק שואל, תוהה, האם אכן יש פה טענה מוגדרת היטב? ולכן אני אומר, אני לא יודע, אבל ברור שראו בזה חשיבות, זה אני מסכים. אולי אתה צודק אפילו בזה שראוי שיהיה בזה חשיבות, כי לכאורה זה מה שאברהם חידש. הכל טוב, ראוי זה יפה. השאלה, האם אתה יכול להגדיר את זה היטב? ואני לא בטוח שאפשר.
אם יש עוד אלוהים, יכול להיות שיש להם תורות אחרות.
לא שומע?
למה אם יש עוד אלוהים, יכול להיות שיש להם תורות אחרות.
גם אלוהים אחד יכול לתת להם כמה תורות, אז מה?
לא, אבל אלוהים אחד נתן לנו תורה אחת.
הוא נתן לנו תורה אחת, גם הרבים נתנו לנו תורה אחת בפועל. הם יכולים לתת כמה. מה הבעיה? זה אותו דבר.
רב, זה לא אולי בא רק לעשות, כאילו, להוציא את ההבנה של ההגשמה, כאילו, גם ככה התארים ביחס כלפיו, גם ברמב״ם זה קצת... מוזר, כאילו גם להגיד אחד ברמב״ם זה די קשה, כי גם ככה כאילו הוא אומר שאין מה לתאר שם.
כן, זה כנראה תואר שלילי או משהו כזה, לפי התזה של התארים השליליים.
כן, אז אולי זה רק בא לפוקי, כאילו מה שאנשים מדמיינים, כאילו זה לא,
אוקיי.
פה איזה משהו חיובי.
לא, אז אני אומר, אין מה, תעשה מה שאתה רוצה, אני עם התארים השליליים של הרמב״ם לא כך מסתדר בין כה וכה, ברמה הלוגית, כתבתי על זה איזה טור לא מזמן, וניסיתי בכל זאת להציע איזשהו הסבר, אבל על פניו זה באמת עניין מאוד מוזר בעיניי, גם לחלוטין לא מוגדר. אז לכן אני לא בטוח שזה יעזור לי, אפילו אם אני אקבל את מה שאתה אומר. זאת אומרת שנפרש את זה באופן שוללני ולא פוזיטיבי. בסדר? עדיין אני לא מצליח באמת...
כן, הרב כתב את זה גם בטרילוגיה, נראה לי, בספר הראשון.
כן, אבל בטרילוגיה... לא פירטתי, אני חושב, את ההסבר, הערתי שיכול להיות הסבר כזה, בטור שכתבתי לא מזמן, פירטתי יותר. ניסיתי להסביר עם נתינת גט, ניסיתי להסביר שם איך אפשר לעשות שלילה בונה, כן? אז בכל אופן, טוב, בוא נחזור לענייננו, ויותר קשה מזה, שמנה הרב זל בעיקר שראוי לעובדו ולא לזולתו, כי אף על פי שהוא מצווה ממצוות התורה, כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולא תשתחווה להם ולא תעובדם, מכל מקום אינו עיקר שתתעלה בו התורה בכללה, כי המאמין שהשם אמת ותורתו אמת, אלא שהוא מכניס אמצעי בינו ובין השם, הנה הוא עובר על לא יהיה לך, אבל אינו עיקר שתיפול התורה בכללה, זאת אומרת, לאו יש פה, זה לא נכון לעבוד את המשמש, כן, של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא עיקר שבלעדיו לא קיימת התורה, ולמה ימנה אותם הרב זל? עיקר. גם כן המאמין בשכר ועונש, אלא שיאמין שהגמול לנפשות ובעולם הבא, ושאין תחייה לגופות אחר המוות, ולמה טיפול התורה בכללה, כדי שיחויב להימנות תחיית המתים, עיקר מעיקרי התורה האלוהית, כמציאות השם. כן, אז יש לו כל מיני הרהורים, הוא לא מצליח להבין למה אנחנו מונים את ה... למה הרמב"ם מונה את ה... את העיקרים האלה. אגב, פה הוא הכניס כבר עוד פעם הנחה רמב"מית כמובן, שכתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז הכוונה כולל גם המשמשים של הקדוש ברוך הוא, זה החידוש של הרמב"ם בהתחלת הלכות עבודה זרה, שהוא אומר, מתאר שם איך השתלשל העניין הזה של עבודה זרה, אז זה התחיל בזה שעבדו לגרמי השמיים, תפסו אותם כשמשים של הקדוש ברוך הוא, ואז על זה הוא אומר, בעצם, אז מה הבעיה? אז עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך השמשים, עד כדי כך זה באמת נשמע לא חמור, שאולי אפילו לא הייתי רואה בזה בכלל איסור, מה הבעיה? עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך השמשים ולא ישירות, אז מה? זה עדיין עובדים אותו, לא עובדים מישהו אחר. הרמב״ם אומר שזה אסור. אומר העיקרים, אני מבין שזה אסור. אוקיי, את זה אני כן מקבל. אבל למה זה עיקר? לא למה זה אסור, אלא למה זה עיקר?
גם הרמב״ם מתאר את זה רק כאיסור בגלל כאילו בדיעבד.
לא, אז הוא טוען שזה עיקר, בעל העיקרים, והוא לא מבין למה.
כן, לא, אני אומר, גם הרמב״ם בעצמו, בדבר הזה, כשהוא בעבודה זרה, הוא אומר, שם הוא כן כאילו כביכול משבח.
בעבודה זרה הוא לא מדבר על השאלה מה עיקר ומה לא עיקר, הוא מונה את ההלכות, זה לא... זה לא רעי.
הוא כן אומר כאילו שבהתחלה באמת עבדו את האלילים רק בשביל לעבוד אותו.
נכון.
אז הוא אומר, כאילו, השאלה של הרב ממש כאילו עוד יותר קשה.
לא, אני אומר, השאלה שלי היא שאלה על ספר העיקרים. כי ספר העיקרים מנסה להראות שעבודה זרה גם היא לא צריכה להיות עיקר. איך הוא מראה את זה? כי הוא אומר, מה זה משנה אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא דרך שמשים? אבל זה הרחבה של הרמב״ם לעבודה זרה. עבודה זרה הרגילה זה לא לעבוד את השם דרך שמשים, אלא זה לעבוד מישהו אחר. עכשיו מה, זה לא עיקר? אבל זה לא דבר שהיית מתייחס אליו כעיקר? אז תגיד בסדר, עבודה דרך שמשים זה לא עיקר, זה רק איסור. אבל עבודה למישהו אחר, זה נשמע לי דבר שבהחלט צריך להיות עיקר. הוא ישר עובר לאמצעים, כן, לעבודה לאמצעים, אבל זה לא המהות של עבודה זרה, זאת הרחבה שעשה לה הרמב״ם. עבודה זרה כשלעצמה זה לעבוד למישהו אחר. אז מה הוא אומר? יכול להיות שאנחנו נעשה, כל שהוא מתכוון לומר, גם אם אני עובד למישהו אחר, אבל אם אני עובד לו בשיתוף, זאת אומרת, אני עובד לקדוש ברוך הוא ועובד גם למשהו האחר הזה, עדיין זה לא מונע, לא מפיל את הדת האלוהית. באמת הזכרתי, אני חושב, באחת הפעמים הקודמות, שהפוסקים נחלקים בשאלה, האם בני נוח הוזרו על השיתוף. כן, יכול להיות שלבן נוח מותר לעבוד בשיתוף. זה לא, אין איסור. עכשיו, ברור שאם השיתוף לא נכון, אז הוא לא נכון גם לבני נוח. זאת אומרת, אם אין שני אלוהים, אז בן נוח שמאמין בשני אלוהים, ודאי מאמין בדבר לא נכון. אוקיי? כי עובדה היא עובדה. זה לא משנה אם אתה בן נוח או יהודי. רק הם לא הוזהרו על השיתוף. זאת אומרת, אם אתה מאמין או עובד, כנראה שם הכוונה לעבודה, עבודה לשני אלוהים משותפים, זה לא איסור אצל בן נוח. למרות זה טעות, אבל זה לא איסור. עכשיו, אם זה כך, אז יכול להיות שזה מה שמתכוון ספר העיקרים, כשהוא אומר שהעבודה לזולתו, לא רק לאמצעים, אלא אפילו לזולתו למישהו אחר, גם היא לא מפילה בעצם את הדת האלוהית. כי יכול להיות מישהו שיעבוד בשיתוף, אולי זה איסור, אולי זה לא נכון, אבל זה לא מפיל את הערך של העבודה הדתית שלו. אוקיי? אז ואז באמת אני יכול להבין את השאלה הכללית יותר שלו על הרמב״ם.
לא, אבל אם ירב, זה אפשר להבין את זה גם בלי זה. אם הוא מבין שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה נאמר גם על אמצעי, ולא רק אם אתה תופס אותו כי ממש אלוק,
אלוהים. אני יכול להגיד שהעיקר זה רק שזה מישהו אחר, והאמצעי זה לא עיקר, זה רק איסור. מה הבעיה? העיקרים לא חייבים להיות חופפים
בתוך... אתה אומר כאילו, העיקרים לא חייבים להיות...
העיקרים זה לא רשימת מצוות. זה לא חייב להיות התוכן, לא חייב להיות חופף לתוכן של מצווה. ההחלטה היא לא האם המצווה הזאת היא עיקר או שהיא לא עיקר. יכול להיות פרט במצווה הזאת שהוא עיקר, ופרטים אחרים שהם לא. גם כן המאמין בשכר ועונש. גם כן המאמין בשכר ועונש. אלא שיאמין שהגמול לנפשות, ובעולם הבא ושאין תחייה לגופות אחר המוות, למה טיפול התורה בכללה כדי שיחויב להימנות תחיית המתים, עיקר מעיקרי התורה האלוהית כמציאות השם. מה כתוב בסאבטקסט כאן? שמי שלא מאמין בכלל בגמול, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, זה כן מפיל את הדת האלוהית. עכשיו זה לא רק דיוק, הוא אומר את זה בהמשך במפורש. אבל פה כבר אפשר לראות שזאת התפיסה שלו. רק הוא אומר, אם אתה מאמין שזה רק גמול לנפשות ולא בעולם הזה, או אין תחיית המתים, מה רע? למה תחיית המתים זה עיקר? העיקר שאתה מאמין בזה שיש גמול. איזה גמול? דיון אחר. אבל עצם, אם אתה תכפור בעצם קיומו של גמול, זה נראה לו פשוט שזה ודאי כפירה בעיקר.
למה זה כל כך חשוב?
שאלה טובה.
גמול תלה. הרי עדיף אל תהיו עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרט, אל תהיו עבדים המשמשים את הרב שלא על מנת.
אני מסכים
לגמרי.
זאת בדיוק ההערה שלי. אני באמת לא מבין למה לשיטתו הוא אמנם מערער על הפרטים של הגמול, אבל עצם האמונה בגמול זה נראה לו ברור שזה עיקר, ואני תוהה למה. למה הגמול? להפך, בדיוק כל מה שהרמב״ם כותב בפרק עשירי, ראינו את זה במלכות תשובה, הרמב״ם אומר שם להפך, לא ראוי לעבוד את השם, זה דרך הנשים והקטנים, לעבוד את השם בשביל הגמול. אנחנו צריכים לעבוד את השם, כי זה לעשות האמת מפני שהוא אמת.
לא, אולי זה מה שהוא מתכוון גם, שהגמול, אולי אצל בעלי עיקרים, השכר ועונש, זה עצם הטוב והרע של המצוות והעבירות.
אוקיי, אז באמת, כשלמדנו את העיקרים האלה ברמב״ם, אז הערתי שם שאני לא בטוח שכל העיקרים האלה הם חלק מתורת הגמול מבחינת הרמב״ם. למשל, תחיית המתים, או לא משנה, העולם הבא, או מה שלא יהיה, בהחלט יכול להיות שזה פשוט המימוש של התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשהוא ברא את העולם, הייתה לו תוכנית. והתוכנית זה שהעולם יגיע למצב, איזשהו מצב שם בסוף. תחיית המתים, עולם הבא, מה שלא יהיה. עכשיו, לנו זה מצויר כגמול, אבל שמי שמתנהג כמו שצריך, יזכה להגיע למצב השלם שיקרה פה בסוף ההיסטוריה. אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה לא שאלה של גמול, זה שאלה של התממשות התוכנית. ואת התוכנית שלו, למה הוא ברא את העולם, זה כדי להגיע למצב ההוא. ואז זה בכלל לא קשור לגמול. ואם זה כך, אני יותר יכול להבין את ההנחה של בעל העיקרים, שעצם האמונה בגמול היא כן חשובה. היא חשובה לא כמוטיבציה בשבילי שתמריץ אותי לעבוד את השם, אלא היא חשובה כדי להבין שכל הסיפור הזה מיועד למטרה כלשהי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא באמת מכוון אותנו לצורך כלשהו, שיש מטרה לכל העבודה הזאת, וזה לא סתם איזה מין משחק כזה. אם זה כך, וזה מחזק קצת את מה שאמרתי שם, כי שם דייקתי ברמב״ם, שאני חושב שלפחות אחד מתוך שני העיקרים ששייכים לעניין, לא שייכים לגמול. כן, זה המשיח, תחיית המתים ועולם הבא. יש שלושה עיקרים. משיח, תחיית המתים ועולם הבא, ואמרתי שם שאני בכלל לא בטוח שהעיקרים האלה הם חלק מתורת הגמול של הרמב״ם. והקושייה הזאת של בעל העיקרים, שמחזקת את זה עוד יותר. כי אם אני מבין שזה לא חלק מתורת הגמול, אז אני יכול לענות. אני יכול להגיד, לכן זה באמת כל כך חשוב. זה כל כך חשוב, כי אתה צריך להבין, כן, מאין באת ולאן אתה הולך? זאת אומרת, מה המטרה של כל הסיפור הזה? שאנחנו נמצאים פה לצורך כלשהו, למטרה כלשהי. כל העבודה שלנו בעצם מיועדת כדי להגיע לשם. עכשיו, הנשים והקטנים, מה שהרמב״ם כותב בפרק י' בהלכות תשובה, זה אלה שלא מבינים את הרעיון הזה. אלא הם בסך הכל עובדים כדי לקבל את הגמול. הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שבסוף אנחנו נגיע למטרה. אבל מבחינתם זה לא עניין של להגיע למטרה. הם לא עושים את האמת מפני שהוא אמת. אלא הם רוצים לקבל את הסוכריה. אז זה באמת דרך העבודה של מה שקורה שם של הנשים והקטנים, אוקיי? אבל האלטרנטיבה זה לא שאין גמול. האלטרנטיבה היא שהגמול, מה שנקרא אצלנו גמול, הוא לא גמול אלא תכלית. ואם נאמר שהרב ז"ל לא מנע עיקרים כפי הוראת שם עיקר, אבל מנה בעיקרים האמונות האמיתיות שראוי להאמינם כל בעל תורת משה, כן? אז הוא אומר, טוב, אז לא מסתדר, בהתחלה הוא התחיל אפריורי, כן? טופ דאון. מה זאת אומרת? בוא נגדיר את המושג עיקר, ונגזור מההגדרה הזאת, מה אמור להיכלל ברשימת העיקרים. לא עובד. זאת אומרת, רשימת העיקרים של הרמב״ם לא נראית משקפת את ההגדרה הזאת של המושג עיקר. טוב, אז בואו נלך מלמטה. ניקח את כל מה שנכון, וכל מה שראוי להאמינו, כל מה שנכון, זה מה שנקרא עיקר. אתם מבינים שזה לא יכול להיות כמובן? זאת אומרת, אם כן, למה לא מנע בעיקר שהשכינה שורה בישראל באמצעות התורה? כמו שנאמר, ושכנתי בתור בני ישראל. ולמה לא מנע החידוש, שהוא אמונה שראוי להאמין אותה, כל בעל דת אלוהית? כמו שבהר הוא בעצמו, בפרק כ"ה מחלק ב' מספר המורה. וכמו שמנה האמונה בשאל קדמון, למה לא מנה שראוי להאמין בכל הניסים שבאו בתורה כפשטן, ואמונות אחרות פרטיות שראוי שיאמינם כל בעל תורת משה, כמו שמנה האמונה בביאת המשיח. קיצור, זה לא הולך לא טופ דאון ולא בוטום אפ. ולפי ההגדרה של העיקרים אנחנו לא מצליחים להבין את הרשימה, וגם מלמטה, אם תיקח את כל האמונות האמיתיות, זה גם לא יסביר לי את הרשימה. כן? ואם נאמר שמנה העיקרים בלבד ולא אמונות אמיתיות, חוזר עוד פעם, כן, רצו ושוב. טוב, אז אמונות אמיתיות לא יכול להיות, כי יש המון, זה לא רק 13. אבל אם נאמר שמנה העיקרים בלבד ולא אמונות אמיתיות, למה לא מנה הקבלה? קבלה כוונה המסורת. שראוי שימשך האדם אחר קבלת האבות, שהוא עיקר כולל לכל הדתות האלוהיות שלא יצויר מציאותם זולתו. אגב, זה הערה מאוד מעניינת. למה באמת המסורת היא כל כך מהותית לכל דת אלוהית באשר היא? אצלנו ברור שזה דבר מהותי. אבל למה זה עיקר שהוא נכון לא לדת משה, אלא לכל דת אלוהית באשר היא? נגיד, הדתו של אדם הראשון. חשוב שזאת מסורת? למה הוא ניזון ממסורת? למה זה כל כך מהותי לדת אלוהית להאמין בקבלה, כן, בתקפות של המסורת?
לא, לבאים אחריו כמובן.
כן, זאת אומרת, זה יהיה רלוונטי כנראה לבאים אחריו, אבל שוב פעם, גם פה יש איזושהי הנחה שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק פעם אחת, והשאר יעבור במסורת. יכולה להיות דת אלוהית שאומרת, לא, יש התגלות כל הזמן. כל מה...
כן, דת, נראה לי דת זה מונח לרבים, זה דת יחידית כאילו.
לא, אין בעיה, דת לרבים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל הרבים כל הזמן. הוא מלווה אותם כל הזמן. טוב. לכן, עוד פעם, גם פה אני לא יודע בוודאות להסביר למה הקבלה היא נראית לו לא רק אמונה אמיתית, אלא גם עיקר לכל הדתות האלוהיות. לדת משה זה ברור, זה לא שאלה. והנה לא מנע הבחירה, כן, עוד שאלה.
מציאותית זה לא קרה, אבל גם כן, כן?
מה?
מציאותית, אין דבר כזה.
בסדר, נכון, עובדתית, אמפירית, אין דת כזאת. אבל ברמה התיאורטית, אני לא... לא בטוח שזה באמת הכרחי. ולמה לא מנע הבחירה, שאם שהיא אמונה אמיתית, היא עיקר גם כן. אבל לפי הבחירה אתה כבר לא יכול להגיד לי אפילו שזאת אמונה אמיתית ולא עיקר. ברור שזאת לא רק אמונה אמיתית, אלא גם עיקר. כי הוא מבואר מעניינה שלא יצויר מציאות שום דת זולתה. קודם כל בסברה. ברור שבלי שיש בחירה לאדם, אין משמעות לדתו, דתות דורשות מהבן אדם לעשות משהו. אם אין לו בחירה, הוא לא יכול להחליט האם לעשות או לא לעשות, אז כל הסיפור מתרוקן מהתוכן. זה ברמה הסברתית. ואז הוא ממשיך, ועוד שהוא ז"ל, כן, הרמב"ם עצמו, כתב בספר המדע, בפרק ה' מהלכות תשובה, רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו, וכתב אחר כן, ועיקר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגומר, כן, ובחרת בחיים, והעריך בפרק ההוא לבאר העיקר הזה, והוא תימא גדול, למה לא מנע אותו בעיקרים, בפירוש המשנה, בפרק חלק, כמו שמנע י"ג עיקרים. סוף דבר, זה המספר שהניח הרב ז"ל בעיקרים, חזק הספקות מאוד. זאת אומרת, אני לא מצליח להבין איך הרמב"ם הגיע לי"ג עיקרים שלו. עכשיו, לגבי הבחירה, הוא אומר בהמשך, אני אקדים קצת את המאוחר, אבל לגבי הבחירה הוא אומר בהמשך, שיכול להיות שהבחירה היא יסוד לדת הטבעית, ולא רק לדת האלוהית. הדת הטבעית, אנחנו נראה בהמשך, הדת הטבעית זה המוסר. והבחירה היא כמובן עיקר שבלעדיו לא קיימת גם הדת הטבעית, לא רק הדת האלוהית. אז אם ככה אין טעם למנות אותה כעיקרי הדת האלוהית. ויכול להיות שבגלל זה הרמב״ם לא מנע את הבחירה בתור עיקר. זה לא עיקר לדת משה או לדת בכלל, זה עיקר למוסר. זאת אומרת, זה תשתית יותר יסודית מאשר האמונה הדתית. כן, זה אמרתי
אפילו מי שהרמב"ם אומר שזה עיקר התורה.
מה? עיקר התורה במובן הזה שברור, אתה צריך להיות אדם בשביל לקבל את התורה, וזה תשתית יותר יסודית מאשר התורה. זה נמצא עוד קודם. הזכרתי שכל מיני, ראיתי כל מיני אנשים שמערערים על תהליך הגיור. והם אומרים, למה בגיור שמים דגש על המצוות הפולחניות, לאכול כשר, שמירת טהרת המשפחה, שבת וכולי, ולא למצוות המוסריות, כיבוד הורים, לא תרצח, לא תגנוב, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל בן אדם ש, כן, גר, ש, 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 שרוצים לבחון אותו, האם הוא נאמן לתורה ומצוות, אז יבחנו אותו למצוות הפולחניות ולא למצוות המוסריות. זאת אומרת, אם הוא לא יאכל כשר, אז הוא לא גר. אבל אם הוא ירצח, לא נורא, אז הוא גר, אבל, נגיד, גר רשע, אבל הוא גר. והשאלה היא, מה זאת אומרת? הרצח זה איסור הרבה יותר חמור מאשר, לא יודע, מחלות אסורות. אז איך זה יכול להיות ששמים את הדגש דווקא על המצוות הפולחניות ולא על המצוות המוסריות, ומכאן כמובן מגיעים לביקורת, איך שהדוסים אדישים למוסר וכו', שאולי בזה אפילו יש משהו, אבל זה לא נובע מכאן. זאת אומרת, גם אם זה נכון, הטיעון הוא טיעון בטל. למה? בגלל שהתהליך הגיור אמור לבדוק את הזיקה של המתגייר לדת משה, כן, לאמונה היהודית, למחויבות היהודית. עכשיו, אם אני אבדוק את זה שהוא לא גונב ולא רוצח, זה מדד רע מאוד כדי לבדוק האם הוא יהודי. זה מדד שיכול לבדוק האם הוא בן אדם. כן? אני אפילו, בנזיפה הזאת שעושים בתהליכי הגיור, אני בתור גוי הייתי נעלב ממנה. מה זאת אומרת, המדד של אם אתה יהודי או לא, זה השאלה אם אתה לא גונב ולא רוצח. זאת אומרת, ההנחה היא שגויים הם גונבים ורוצחים ולא מחויבים למוסר. זאת אומרת, הבחינה של גר, האם הוא נאמן לאמונת ישראל, לתורת ישראל, צריכה להיות לאו דווקא לדברים הכי חשובים, זה לא הנקודה, אלא לדברים שהכי מייחדים את דת ישראל. אתה רוצה לבדוק האם הוא יהודי, אז תבדוק אותו על אותם דברים שבאמת מייחדים את היהודי. אל תבדוק אותו בדברים שהם מאוד חשובים גם ליהודי, אבל הם חשובים לו לא באשר הוא יהודי, אלא באשר הוא בן אדם. ולכן אין טעם, נגיד, אני לא אבדוק בן אדם לפי השאלה אם הוא נושם. למרות שאם הוא לא נושם, הוא לא בן אדם. למה? כי הנשימה היא לא מייחדת את מין האדם. כל בעלי החיים, או רוב בעלי היונקים, כן? כולם נושמים. אז זה לא הגדרה מוצלחת לבן אדם. למרות שזה, אולי, זה הדבר הכי חשוב לי, הרבה יותר חשוב מאשר מזון, ובטח יותר חשוב מאשר כל מיני דברים אחרים. הדבר הכי בסיסי לבן אדם זה לנשום. אבל דווקא בגלל הבסיסיות שלו, אין טעם להגדיר את מין האדם על סמך נשימה. באותה מידה אי אפשר להגדיר יהודי על בסיס מוסר. אוקיי?
יש הנחה כזאת בחזל.
לא שומע?
אף על פי שיש הנחה כזאת בחזל לגבי הגויים. הרב אמר שאתה מניח על גוי שהוא רוצח, גנב.
אה, כן, הגויים, כן, מה שהמאירי אומר, שזה הגויים של זמנם, ולא הגויים של זמננו, אבל כן, חז"ל באמת ראו את זה ככה, אבל הם ראו את זה כארטיפקט. הם לא ראו את זה כמאפיין מהותי של גויים. להפך, זה הגמרא בקי"ג, בבבא קמא, שעמד ויתר ממונם, עמד ויתר גויים, משהו, איזה מאזינו שם. אז דורשים שם שהוא ראה שהגויים עזבו את שבע מצוות בני נוח, ולכן עמד והתיר את ממונם לישראל. שם התירו את גזל גוי. וטוען שבאופן בסיסי, ודאי שהגוי מחויב גם למוסר. אלא מה, הם היו פושעים ולא קיימו את מחויבותם. אז אתה לא יכול להגדיר יהודי או מחויבות יהודית על סמך מחויבויות מוסריות. אז זה פשוט הגדרה לא נכונה. אז באותה מידה גם כאן הוא אומר, אתה לא יכול להגדיר דת אלוהית על בסיס בחירה. בחירה זה לא מגדיר של דת אלוהית. בחירה זה גם דת טבעית, זה גם מוסר. זה התשתית היותר יסודית. גם מי שלא מאמין בדת אלוהית עדיין אמור להיות מחויב למוסר, ולכן אולי העיקר של הבחירה הוא לא יכול להיכנס לרשימת העיקרים של הרמב״ם, למרות שהרמב״ם עצמו כותב שזה עיקר גדול מאוד, והוא עמוד התורה והמצווה. הוא עמוד התורה והמצווה כמו האוכל או הנשימה לבן אדם, שהוא עמוד החיים, האוכל והנשימה. מישהו יגדיר אדם חי לפי זה שהוא נושם ואוכל? לא, חיים זה כשאתה מוצא בהם משמעות, כשאתה עושה דברים נכונים, אתה עושה דברים טובים, כל מיני דברים כאלה. לאכול ולנשום זה האלף בית של חיים, ודווקא בגלל זה לא הגדרה טובה לחיים. זה בסיסי. זה אמנם חשוב, אבל זה בסיסי, ולא מייחד, אוקיי? והייתי מי שכתב שהרב ז"ל כיוון על זה המספר, לפי שהוא כמספר י"ג מידותיו של הקדוש ברוך הוא, טוב, זה התחכמויות שהוא עצמו שולל אותם, אז חבל להתעכב עליהם. יש מי שאמר שהעיקרים הם כבב, הוא מנה, לא יודע מי זה, הוא מנה בהם כל הדברים העולים על רוחו, כנצחיות והחוכמה והחיות והיכולת והרצון של הקדוש ברוך הוא, כן, כל זה. וזולת זה מן התארים שיוחסו לשם יתברך. הוא מנה גן עדן עיקר אחד וגיהינום עיקר אחד, ודברים אחרים מרבים הבל. כי זה האיש לא שק ליבו להבין מילת עיקר, ועל מה זה ייפול זה השם. כן, זה לא מתאים להגדרת עיקר שדיברנו למעלה. כן, עכשיו גן עדן וגיהינום הוא מנה בתור שני עיקרים. אפרופו מה שאמרתי קודם, איך אפשר להגדיר דברים מופשטים בתור אחד או שניים? ואני הייתי אומר, עולם הבא זה דבר אחד. עולם הבא כולל גם את גן עדן וגם את גיהינום, זה שניהם מרכיבים את העולם הבא, אוקיי? אבל הנה המונה הזה שמנה כבב עיקרים, הוא בעצם מנה את גן עדן לחוד ואת גיהינום לחוד. צריך להאמין שיש גן עדן, וצריך להאמין שיש גיהינום. מי אמר שזה דבר אחד ולא שניים? כי אין זה, דיברנו פעם, בשורש התשיעי, בשורש השמיני, תראה, בשורש השמיני הרמב״ם מדבר על על לאו ועשה, והוא אומר שבעברית, בלשון הקודש, אין בכלל, רגע, לא, בערבית אין בכלל ביטוי נפרד למצוות עשה ומצוות לא תעשה. אין ביטוי נפרד, סליחה, אין ביטוי משותף שכולל מצוות עשה ומצוות לא תעשה בביטוי אחד. ולכן אנחנו משתמשים באופן מושאל בביטוי מצווה. אבל בעצם מצווה זה מצוות עשה, זה לא לאו. אנחנו משתמשים במונח מצווה, כי אין לנו ביטוי משותף שיכיל את שני המינים האלה, את מצוות עשה ומצוות לא תעשה. לעומת זאת, בלשון הקודש הרמב״ם אומר יש ביטוי כזה, וזה נקרא גזרה. ככה טוען הרמב״ם, אני לא בטוח שהוא צודק, מבחינת המשמעות הלשונית, אבל זה מה שהוא טוען. שהמונח גזרה זה הסוג, שהוא מתחלק לשני מינים, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. או גזרת עשה וגזרת לא תעשה. גזרת עשה זה מצווה, וגזרת לא תעשה זה לאו. אוקיי? אבל המונח גזרה הוא בעצם המונח המשותף, ואגב, כשאנחנו משתמשים היום במצווה, מדברים על תרי"ג מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, בפשטות נראה שזה בעצם השאלה מערבית. כי בעברית היינו אמורים להגיד גזרות, ולא מצוות. אוקיי? נדמה לי שהמונח מצוות, כן, מופיע גם לגבי מצוות לא תעשה, גם אצל חז"ל, עוד לפני הערבים.
אבל בתורה לא, מצוותיי חוקותיי.
כן, אבל שם אתה יכול להגיד מצוותיי, זה מצוות עשה. אבל יש, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, במכות שם, בדף כ"ג, נכון? אז מוזכר שם מצוות, אני חושב. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, אז כן רואים שהתרי"ג, כל התרי"ג, גם העשה וגם הלא תעשה זה מצוות. קיצור, אני לא יודע, הרמב״ם שם בונה בעניין די גבוה לעניין הלשוני הזה, אבל לענייננו, אני לא בטוח שהוא צודק, אבל לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהוא טוען שמבחינת הערבים, המוסלמים, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הם בכלל לא רואים קשר ביניהם. זה שני מושגים שאין שום קשר ביניהם. זה לא שני מינים ששייכים לאותו סוג. לא, זה פשוט שני דברים. כמו שיש, לא יודע מה, רהיטים ובעלי חיים. אז יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה סתם שני דברים. אין שום זיקה ביניהם, אין להם סוג משותף, לא שום דבר. והשפה העברית הצילה אותנו מהטעות הזאת, או עזרה לנו להבחין שבעצם מדובר בשני מינים של אותו סוג. ואתם רואים שההגדרה של דברים מופשטים, כמו מצוות או דברים כאלה, ההגדרה אם זה שניים או אחד, היא מאוד מאוד לא חד משמעית. הרבה ממנה גם תלוי בשפה, אם כי לדעתי השפה תמיד מבטאת איזושהי הבנה, לכל שהשפה מתפתחת בלי קשר להבנה. אז זה דיברנו פעם כשדיברתי על וורף, ועל בלשנות ודברים כאלה. אבל לענייננו, אני רק משתמש בזה כדוגמה, להראות שההבחנה בדברים מופשטים, האם זה אחד או שניים, מורכב או לא מורכב, היא לא מוגדרת בצורה מאוד, מאוד משכנעת. טוב, בכל אופן, אז הנה, הגן עדן וגיהנום, גם אותו דבר, זה שני דברים או שזה אחד? זה שני עיקרים, להאמין בגן עדן, להאמין בגיהנום, או להאמין בגמול לעולם הבא, גמול רע וגמול טוב, בדיוק כמו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ויש מן האחרונים שדקדק במילת עיקר, והוסיף וגרה בעיקרי הרמב״ם ז"ל, ואמר שהעיקרים לדת האלוהית הם שישה, שהם ידיעת השם וההשגחה והיכולת והנבואה והבחירה והתכלית. עכשיו, מה זה התכלית? אני לא בדיוק יודע, אולי זה התכלית שלנו לקיים מצוות, אני לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון, מלבד הגימל שהביא הרב ז"ל מופת עיוני עליהם, שהם מציאות השם ואחדותו, ושאינו גוף ולא כוח בגוף. ואומר כי אלו השישה מבואר מעניינם שהם הכרחיים לדת האלוהית, שלא יצויר מציאותה זולתם. ועם השלושה האחרים שבא המופת עליהם, ישלמו עיקרי הדת האלוהית. זאת אומרת, שישה הוא עושה טופ דאון, ושלושה זה בוטום אפ. ותכלס יש לו תשעה בעצם, אוקיי? אבל עוד פעם, עכשיו הוא מתחיל להתפלפל על העניין הזה, ויש לדקדק על זה, כן? כי אף אם אלו העיקרים כוללים לדת האלוהית שלא יוצאו המציאותה זולתם, היה ראוי למנות גם כן עמהם עיקרים אחרים פרטיים, כמו שמנה הרמב״ם זה, הדברים הם עיקרים פרטיים לתורת משה, לא היה לו למנות אז עיקר כולל במה שתוכר הדת האלוהית האמיתית מן המזויפת, והמתדמה באלוהית, שהרי כל הדתות הנמצאות היום בעולם מודות בשישה העיקרים האלו, ויהיו כולם לפי זה אלוהיות, אלוהיות אמיתיות, כן? ועוד יש לדקדק, זה המספר שמנה, כן, קיצור, הוא גם לא מקבל את המניין הזה. ואז הוא אומר, תורה מן השמיים, מה קורה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אתם יודעים מה, בעצם יש פה משהו שכן כדאי לראות. ועוד יש לדקדק, על זה המספר שמנה, שאף אם לא תימצא תורה אלוהית זולתם, איננו מחויב שבהימצאם תימצא התורה האלוהית. תנאי הכרחי אבל לא מספיק לתורה אלוהית. מה זאת אומרת? אם התורה היא אלוהית, אז היא כוללת את העיקרים האלה. אבל מי שמחזיק בעיקרים האלה, זה עוד לא אומר שהוא מחזיק בתורה אלוהית. בסדר? והיה ראוי שיצרף עמהם עיקר אחר, עיקר אחד, שהוא תורה מן השמיים. שהרי זה כמאמר האומר שבהימצא הניזון והמרגיש, יימצא האדם. בדיוק מה שדיברתי קודם, אפילו לא זכרתי שזה לקוח מפה. כן, אתה ניזון מהמרגיש, זאת אומרת, אני אוכל ואני מרגיש ואולי גם נושם. בסדר? האם זה מגדיר מספיק את המושג אדם? לפי שבהימצא האדם, יימצא הניזון והמרגיש. כן? כל אדם הוא ניזון ומרגיש. אין דבר כזה אדם בלי שהוא ניזון ומרגיש. אבל ברור שאם הוא ניזון ומרגיש, זה עוד לא אומר שהוא אדם. גם בעל חיים עושה את זה. שזה איננו צודק בלי ספק. כי אף אם לא יימצא האדם זולתם, והם הכרחיים למציאות האדם, איננו מחויב שבהימצאם יימצא האדם. זאת אומרת, זה תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. אם לא שיצרף אל זה המדבר, ויאמר שבהימצא הגשם הניזון והמרגיש, והמדבר יימצא האדם. ואף כאן היה ראוי שימנה עמהם תורה מן השמיים, כי בהימצא ידיעת השם וההשגחה והיכולת והנבואה והבחירה והתכלית, לא יחויב שימצא תורה מן השמיים. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. בשביל להחליט, בשביל לתת רשימה שתהווה תנאי מספיק לתורות, לדת אלוהית, אתה צריך להוסיף גם את הדת, את העיקרים של דת משה, תורה מן השמיים. בסדר? אז יש פה בעצם, ההגדרה שהוא מציע פה עכשיו, זה העיקרים צריכים לקיים, רשימת העיקרים צריכה לקיים שני דברים. א', כל אחד מהעיקרים צריך להיות תנאי הכרחי, וב', הרשימה הכוללת של העיקרים צריכה להיות מספיקה. זאת אומרת, לא כל עיקר לחוד, כל עיקר לחוד הוא הכרחי, אבל לא מספיק. אבל כל העיקרים ביחד, הם מהווים גם תנאי מספיק. הוא בעצם הוא הכרחי, הוא מספיק. אוקיי? כי כל אחד לחוד הוא הכרחי, וכולם יחד הם מספיקים. אז כולם יחד זה הכרחי, הוא מספיק. ולכן זה הגדרה, תנאי הכרחי, הוא מספיק, זה הגדרה חד ערכית של המושג. וזה בעצם, זה מה שהוא מצפה מהרשימה. אוקיי? אבל עדיין כמובן, פה הוא נתן לנו את הסכמה הלוגית, איך להגיע לרשימה. אבל הוא לא מצליח באמת לבנות על בסיס הסכמה הלוגית הזאת, להגיע לאיזושהי רשימה שהוא שלם איתה, של רשימת העיקרים. וכן מה שמנע הבחירה והתכלית בכלל העיקרים לדת האלוהית אינו, כן, זה מה שאמרתי קודם. זה כאן? כן? וכן מה שמנע הבחירה והתכלית בכלל העיקרים לדת האלוהית אינו כן, כי אלו, אף אם הם הכרחיים אליה, אינם עיקרים והתחלות לדת האלוהית במה שהיא אלוהית. אבל הם גם כן התחלות לדת הנימוסית, כמו שיבוא, כן, זה המוסר, זה מה שדיברתי למעלה. וגם התכלית בשילוח אינו התחלה לדת האלוהית, אבל תכלית מיוחד, בשילוח אני מניח, אני חושב, שהכוונה לשלוחים של הקדוש ברוך הוא, הנביאים או משה רבינו. כאן צי למילים ידיעת מספר העיקרים הכרחים לדת האלוהית קשה מאוד. ויותר קשה מה שלא נמצא לרבותינו זל בזה, דיבור מבואר. והיה ראוי שידברו בעיקרים שהם שורשים ויסודות לתורה האלוהית, אחר שעיקר ההצלחה האנושית וגמול הנפשות תלוי בהם, כמו שדיברו בשאר נזקי האדם ודיני ממונות, שם הנהגת הגוף בלבד, ותיקון הקיבוץ המדיני תלוי בהם, חברתי, כן? זאת אומרת, הוא בעצם אומר ככה, מוזר מאוד שחזל לא עסקו בנושא הזה, למרות שהוא כל כך יסודי להשלמת הנפש. תשימו לב, בעצם הדיון בשאלה, איזה עיקרים למנות ואיזה לא למנות, הוא לא קשור לשאלה של מה נכון ומה לא נכון. כי אנחנו מדברים ברור על עקרונות שהם נכונים. כל השאלה מי מתוך העקרונות הנכונים וכמה עקרונות נכונים, יכולים, צריכים להוות את רשימת העיקרים. אז בעצם עולה פה באמת שאלה, למה בכלל חשוב להתעסק עם זה? מה זה מעניין? מה שחשוב זה מה נכון ומה לא נכון. מה אכפת לי איך אתה ממיין אותם לעיקרים ולא עיקרים? מה זה משנה? ואז הוא טוען שעיקר ההצלחה האנושית הוא גמול הנפשות תלוי בהם. עכשיו לא לגמרי ברור לי מה הכוונה תלוי בהם. תלוי בזה שאנחנו נאמין בעיקרים האלה, או תלוי בבירור שנעשה מה זה עיקר ומה זה לא עיקר מבין האמונות האמיתיות. ואת הבירור הזה כשלעצמו יש לו איזשהו ערך רוחני, אינטלקטואלי, לא יודע בדיוק מה, ערך דתי, ולכן ראוי לעשות אותו. בקיצור, הסיפור הזה סיפור מאוד מעורפל ולא לא ברור. אני רק רוצה לעשות מהר את הפרק הבא ולגמור את הסיפור הזה.
אז הרב רואה ערך בזה? הרב מבין את הערך של זה?
לא.
לא.
בעצם, כן, כשאני אסכם את ה... את הסדרה הזאת, אז אני אחזור לעניין הזה, זאת אומרת, האם, מה המשמעות של הדוגמטיקה, האם יש דוגמטיקה, והאם זה חשוב לעסוק בדוגמטיקה? אלה בעצם שתי השאלות. אז אני, בסיכום אני אמור לחזור לזה. הדרך הנכון שיראה לי בספירת העיקרים שהם שורשים ויסודות לתורה האלוהית, הוא כי העיקרים הכוללים והכרחיים לדת האלוהית הם שלושה. והם מציאות השם, ההשגחה לשכר ועונש, ותורה מן השמיים. אוקיי? זה, פה הוא כבר אומרת, עד כאן זה תהיות והירורים. אוקיי? מכאן הוא מתחיל לפרוס את שיטתו שלו, לכן רציתי עוד להגיע לפרק הזה, כי בפרק הזה הוא בעצם פורס אל המסקנות מכל התהיות שהוא פרס בפרקים הקודמים. וכאן הוא אומר, לדעתי יש שלושה עיקרים לדת אלוהי, שלושה. מציאות השם, השגחה לשכר ועונש, ותורה מן השמיים. ולא 13 כמו הרמב״ם, ושוב, לא כי ה-13 של הרמב״ם לא נכונים, אלא כי הם לא עיקרים, אוקיי? עכשיו, פה כמובן אפשר לתהות על בסיס מה הוא קובע את הדבר הזה. הוא אומר שאלו שלושה הם אבות לכל העיקרים אשר לדתות האלוהיות, כמו תורת אדם ותורת נוח ותורת אברהם ותורת משה, וזולת זה מן התורות האלוהיות, אם אפשר שימצאו יותר מאחד בזמן אחד, בזו אחר זו, ותחת כל עיקר מאלו שורשים וסעיפים מסתרגים ומסתעפים מן העיקר ההוא. כי תחת מציאות השם הוא שורש היותו קדמון ונצחי ודומיהן. ובכלל תורה מן השמיים הוא ידיעת השם והנבואה ודומיהן. ובכלל ההשגחה הם השכר והעונש בעולם הזה לגוף ובעולם הבא לנפש. כן? ידיעת השם אני הייתי דווקא משייך לשלישי, להשגחה. לא יודע למה הוא משייך את זה לתורה מן השמיים. בכל אופן, אז הוא אומר שהשאר הם פרטים שנכנסים תחת העיקרים האלה. אבל הם לא עיקרים בפני עצמם, ושוב, אתם רואים שזה הכל שאלה של מיון. אבל זה לא, הוא לא מתווכח עם הרמב"ם הזה שזה נכון. הוא מתווכח על השאלה איך למיין את זה, אם זה 13 עיקרים, או זה שלושה עיקרים ויש תולדות לכל אחד מהעיקרים. דיברנו כבר על היחס של אבות ותולדות, או על מצוות ומניין המצוות וכדומה. ומאלה שלושת העיקרים הכוללים מסתרגים סעיפים וענפים לתורות האלוהיות, המדמות באלוהיות, על זה הדרך. כי תחת, זאת אומרת, שלושת אלה הם הם יסודות לתורה אלוהית בכלל, לא רק לתורת משה, לתורה אלוהית בכלל, וזה ענפים לתורות אלוהיות או המדמות באלוהיות, על זה הדרך. כי תחת עיקר מציאות השם הוא הרחקת הגשמות, שהוא עיקר פרטי לתורת משה. הרחקת הגשמות זה לא, כמו שהוא אמר בפרק הקודם, זה לא הכרחי לכל תורה אלוהית, אבל זה עיקר בתורת משה. ועל זה כמובן מתווכח הרייבד, הוא אומר לא נכון, גם בתורת משה זה לא עיקר. רבים וטובים מהרמב״ם טעו בדבר הזה, והם עדיין יהודים קשרים, הם לא כופרים בעיקר. אז אפילו בתורת משה, הרחקת הגשמות היא לא באמת עיקר. ואת ההנחה שלו גם בהמשך, זה שברור שמי שמאמין בתורת משה צריך להרחיק את הגשמות. זה ברור. דתות אלוהיות באופן כללי יכולות להתקיים גם אם אתה חושב שאלוהים הוא גשמי. אוקיי? הדתות הקדם אברהמיות, נקרא לזה כך, הן עדיין יכולות להיות דתות אלוהיות, לפי ההגדרה שלו. וגם עוד פעם, השכר ועונש, עוד פעם לא ברור למה הוא רואה בזה עיקר, אבל שימו לב, זה מה שהדגשתי בפרק הקודם, כשהוא דיבר בפרק הקודם, כשהוא ירער על הרמב״ם, אז הוא ירער על הרמב״ם, הוא אמר, למה אתה קובע שתחיית המתים או גמול בעולם הבא, זה העיקר. ואם אני מאמין בגמול בצורה אחרת, לא עם הפרטים שאתה תיארת, זה גם בסדר. אז דייקתי מזה, אבל עצם האמונה בגמול, זה גם בעל העיקרים אומר שזה עיקר מחייב. רק הפרטים, אם זה בעולם הבא, בעולם הזה, עם גוף, בלי גוף, על זה אפשר להתווכח. אבל עצם האמונה בגמול, זה ודאי עיקר. פה אנחנו רואים את זה במפורש. נכון? הגמול והשכר ועונש, מבחינתו זה אחד העיקרים. בעיני זה באמת מוזר, במיוחד שהוא מוסיף את השכר ועונש. כי ניכר שהוא מדבר על זה במונחים של גמול, לא במונחים של תוכנית. כמו שדיברתי בפרק הקודם. כאן כשהוא פורס את משנתו שלו, אז כבר אנחנו פתאום רואים שדברים שהייתי מוכן להכניס בפרק הקודם, כאן כבר לא נכנסים. הוא מדבר על זה ברמה של תורת גמול, לא בשאלה של התממשות התוכנית. ואז באמת לא ברור לי למה הוא רואה בדבר הזה עיקר. כמו שמישהו העיר קודם, כן, הרי הרמב״ם אומר שאנחנו אמורים דווקא לעבוד את השם לשמה, לעשות האמת מפני שהוא אמת, ולא בגלל לתקוות שכר, כן? לא בגלל הגמול.
אני חושב שהשאלה כאן כפולה, כי הוא לא רק מכניס את זה כעיקר בדת אברהם, הוא מכניס את זה כעיקר בדת אלוהית בכלל. למה? גם בדת משה זה לא חייב להיות לכאורה, ועוד יותר כשהוא מכניס את זה כיסוד בדת אלוהית.
נכון, הוא תופס את זה כמשהו מהותי לדתיות, באופן כללי. ולא כל כך ברור לי למה זה ככה, לא מבין. כנראה הוא תופס אולי איזשהו סוג של אינטראקציה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. גמול זה בעצם...
לא, הוא אומר השגחה.
אנחנו נמצאים איתו באינטראקציה.
הוא אומר זה השגחה, כאילו, ככה הוא רואה את ההשגחה.
מה?
ככה הוא רואה את ההשגחה.
הוא לא מדבר על השגחה פה, הוא מדבר על גמול.
הוא אומר, השגחה עם השכר ועונש בעולם הזה. בכלל השגחה עם השכר ועונש בעולם הזה, ולגוף בעולם הנפש.
אבל למה השגחה צריכה להיות עיקר בכל דת אלוהית?
לא, השגחה זה מובן מאוד שזה עיקר בדת אלוהית.
הטענה, אני חושב שהטענה שבלי השגחה, אתה בעצם בשפה פילוסופית, בלי השגחה אתה בעצם עוסק בדאיזם, לא בתאיזם. אמונה ב, ב, באלוקים שברא את העולם, מישהו, ישות פילוסופית כזאת שברא את העולם, אבל אין לה שום אינטראקציה איתנו, היא לא רוצה מאיתנו שום דבר, היא לא נמצאת באינטראקציה איתנו, זה בדרך כלל נתפס כעמדה פילוסופית, לא כעמדה דתית. פילוסופים שמאמינים באלוהים, עמדה דתית דורשת עוד משהו. עכשיו, מה עוד? אז בדרך כלל חושבים, א', ציפיות מאיתנו, זאת אומרת ציוויים, מה מותר ואסור וחובה לעשות, וב' אינטראקציה איתנו, כי ציפיות, הוא היה יכול לתת לנו את הציפיות וללכת הביתה, אבל גם אינטראקציה איתנו, זה אלוקים שאמור להיות נוכח בחיים שלנו, ולא רק שאנחנו מאמינים בו באיזשהו מובן פילוסופי. ואם זה ככה, אז אולי כן אפשר להבין למה הוא רואה בזה עיקרים לדת אלוהית בכלל. אני, לעניות דעתי, כמו שאתם מכירים, אני מניח את שיטתי, אני חושב שציווי באמת הוא מהותי, אבל ההשגחה אני לא חושב, אני לא רואה למה זה חיוני.
טוב, הרב גם רואה שהשגחה, הרב אומר לו השגחה, השגחה פסיבית. כן, השגחה, בסדר, זה רק, זה כנראה מחלוקת, מה זה השגחה.
אוקיי, זה כבר השגחה לשכר ועונש.
ככה הוא מבין את ההשגחה, הרב מבין אחרת את ההשגחה, אבל זה...
אומר, איך שהוא מבין את ההשגחה, אני לא בטוח שהייתי קובע את זה כעיקר. אני אפילו לא יודע אם זה נכון. טוב, בכל אופן, אז, ולפי דעתנו אין ביאת המשיח עיקר, כן, הוא ממשיך. לפי דעתנו אין ביאת המשיח עיקר, ואם הוא עיקר, איננו פרטי לתורת משה, כי גם הנוצרים עושים ממנו עיקר לסתור תורת משה. כן, המשיח שלהם שכבר הגיע. והוא עיקר פרטי להם, שלא יצויר מציאות דתם זולתו. ואלו וכיוצא בהם שהם עיקרים לדתות הפרטיות, כולם נכללים בגימל העיקרים שאמרנו. ואולם אם אפשר להימצא תורה אלוהית יותר מאחד בזמן אחד או בזמנים מתחלפים, עוד יתבהר במה שיבוא. אוקיי? אז זה הטענה. אחרי זה, פה כל המשך הפרק בעצם הוא אומר, יש לו פה איזה וורט נחמד, הוא אומר, והמורה, עליות ג' העיקרים הללו, שורש ויסוד לאמונה, אשר בה יגיע האדם אל הצלחתו האמיתית, ומה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת מוסף של ראש השנה, ג' ברכות, שהן מלכויות, זיכרונות ושופרות, שהן כנגד ג' עיקרים הללו, להאיר לב האדם, כי בהאמנת העיקרים הללו, עם סעיפיהם ושורשיהם, כפי מה שראוי, יזכה האדם בדינו לפני השם. ועכשיו הוא מתחיל לפרט. כי ברכת מלכויות היא כנגד עיקר מציאות השם. כן? מלכויות זה בעצם האמונה, זה העיקר הראשון מהשלושה. ויורה על זה נוסח הברכה, על כן נקווה לך השם אלוקנו לראות מהר בתפארת וזכה, להעביר גילולים מן הארץ ואלים כאות עיקרתות, לתקן עולם במלכות שדי וכולי, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך תשבע כל לשון, ויקבלו כולם את עול מלכותיך. זה בעצם המלכות, זה בעצם האמונה במציאות השם, לכן ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה היא בעצם א' להכיר בקיומו וב' לקבל את, את המחויבות שלנו כלפיו. וכן ברכת זיכרונות, זה החלק השני, תורה על ההשגחה והשכר והעונש. וכן יורה נוסח הברכה, אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות וכו'. הזיכרונות, הכוונה שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, זוכר את מעשינו. אבל זה ההשגחה והשכר ועונש. זה הזיכרונות. וברכת
כן, פה זה ממש כמו הרב, פה זה זיכרונות. פה זה יותר השגחה פסיבית, כאילו, זיכרונות, רק...
כן, נכון.
לא, כתוב, הוא פוקד כל יצורי.
פוקד, אז אולי זה באמת התוספת. אוקיי. הוא אומר, ההשגחה לשכר ועונש. אתה זוכר? ופוקד. וברכת שופרות היא לרמוז על העיקר השלישי שהוא תורה מן השמיים. ועל כן אם התחלת, אתה נגלת בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים משמעתם קוליך וכו'. ולפי שמתן תורה היה באמצעות קול שופר חזק מאוד, כמו הוא לא נהיה מן העולם, נקראת שופרות. כי הקולות והלפידים שהיו שם כבר היו בעולם כיוצא בהם או ממינם. אבל כל השופר בזולת שופר, לא היה שם שופר באמת, היה רק קול שופר, כן? אז קולות, לפידים, רעמים, ברקים, זה יש. אבל קול שופר בלי שיש שופר, זה לא היה מעולם ולא יהיה כן עד זמן הגאולה, כן? שיתקעו בשופר גדול לחירותנו. שהיא שעה שתתפרסם תורת האמת בפני כל העולם, ועל אותה שעה נאמר, והשם אלוקים השופר יתקע, כפי דעת קצת החכמים. אז ברכת השופרות זה בעצם העיקר של של תורה מן השמיים. אז מלכויות, זיכרונות ושופרות, אלה בעצם שלושת העיקרים שלנו. ולרמוז לשלושת העיקרים הללו שהם סיבת ההצלחה, כללם ישעיה בפסוק אחד, אמר כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא ישיענו. השם שופטנו לרמוז על עיקר ההשגחה, ועל דרך קרוב מצדיקים מי יריב איתי נעמדה יחד וכו'. כלומר, ומזה הצד ראוי שנזכה בדין, ואמר השם מחוקקנו לרמוז על תורה מן השמיים, שהוא העיקר השני, כי נותן לנו את החוקים. כי מחוקק עיקרי נותן התורה, כמו כי שם חלקת מחוקק ספון, שנאמר על משה לפי שניתנה תורה על ידו. ואמר זה וכו', קיצור זה
אם אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים.
ומלכנו זה כמובן המלכות. מה?
אם אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים, אז זה כבר לא רלוונטי, השני עיקרים הראשונים.
נכון, הוא בונה את זה, נגיד...
כן, זה מוזר, למה?
השלישי מכיל את שני הראשונים.
כן, מכיל את הכל, אז כבר...
נכון, נכון. היה מקום לתהות על העניין הזה. אבל אני יכול להבין למה הוא בונה את זה שלב אחרי שלב. זאת אומרת, יש... אתה יודע, בגמרא הרי מדברים על ההבדל בין לא זו אף זו, לבין זו ואין צריך לומר זו. אז פה זה בנוי בדרך של לא זו אף זו. אם זה היה זו ואין צריך לומר זו, אז אתה צודק. אז היית אומר, תורה מן השמיים, ואין צריך לומר שגם יש אלוקים שנתן אותה. אוקיי? אז זה זו ואין צריך לומר זו. אבל הוא בונה את העיקרים בצורה של לא זו אף זו. זאת אומרת, א', יש אלוקים, ב', הוא נתן תורה, ג', יש שכר ועונש על מי שמקיים או לא מקיים. זה לא זו אף זו.
אז כאילו זה משהו, התמיהה שלו על חז"ל, שלא דיברו בעיקר וכולי, זה נראה לי כאילו פשוט, כאילו לחז"ל ידעו פשוט, שמי שלא מאמין, או שאתה מאמין בתורה מסיני, או שאתה לא מאמין בתורה מסיני. זה כאילו הכי בסיסי.
לא, וגם ברור שגם אמונה בקדוש ברוך הוא זה בסיסי, לא צריך לדבר גם על זה.
כן, ברור, אבל בסוף זה מה... אבל בסוף זה מה שיחתוך, כאילו, בין מי ש... מי שאיתך בתורה מסיני לבין מי שלא איתך במשחק.
כן, אבל אתה צודק שאחרי שהוא כותב שאלה שלושת העיקרים, השאלה למה חז"ל לא דיברו עליהם כבר די מתרוקנת מתוכן. כי ברור ששלושת הדברים האלה אין מה לדבר עליהם, זה מושכל ראשון, זה ברור שזה בכל מקום זה ככה. ואת, עוד פעם, לא, השגחה ושכר ועונש, אני פחות נחרץ, אבל מציאות השם ומתן תורה, אין מה לדבר על זה, זה ברור. הוא אומר, ואפשר, זה הוא מסיים עכשיו, הוא חוזר לרמב״ם בסוף, הוא אומר, ואפשר, כי דעת הרמב״ם במספר העיקרים הוא על זה הדרך שכתבנו, גם הרמב״ם מסכים, שהוא מנה הג' שאמרנו שהם אבות, עם השורשים המסתעפים מהם, וקרא אותם כולם עיקרים. ולזה מנה מציאות השם, שהוא האב עיקר ראשון, הוא מנה עמו דלת שורשים אחרים מסתעפים ממנו בעיקרים. והם האחדות, הרחקת הגשמות, היותו קדמון, ושראוי לעובדו ולא לזולתו. הוא מנה תורה מן השמיים, שהוא האב, עם שלושה שורשים אחרים בעיקרים, שמסתרגים ממנו, והם נבואה, נבואת משה, ושלא תשתנה הדת. הוא מנה גם כן ידיעת השם והשגחה לשכר ועונש, והוא האב עם ג' עיקרים אחרים, והם גמול הנפש ומשיח ותחיית המתים. אוקיי? Okay? אז בעצם הטענה היא שהרמב״ם מנה גם את הפרטים בתור עיקרים. ואת העיקרים הם לאו דווקא שורשים. העיקרים הדברים היסודיים, למרות שיש רק שלושה שורשים, אבל יש 13 עיקרים. אבל אז כמובן עולה השאלה טוב, אז מה עם השאר? בחירה, חידוש, כל משהו שעה למעלה. איך זה מתיישב? אז הוא אומר, ולפי זה הצד, לא יקשה, למה לא מנה החידוש? חידוש העולם. כי לא מנעו, לפי שאינו נכנס תחת אחד מאלו הגימל שזכרנו. אז מה? אז אם הוא לא נכנס, אז סימן שצריך ארבעה ולא שלושה. ואת איכשהו, הוא אומר, אלה השלושה. מה שנכנס מתחתיהם, הרמב״ם מכניס את זה, והוא קורא גם להם עיקרים. כי אם זה כבר נכנס, אז בסדר. אבל מה שלא נכנס בשלושת האלה, גם אם הוא חשוב, גם אם הוא לא חשוב, אז הוא לא עיקר. זאת פעם חזרנו לאיזשהו הסבר נורא טכני כזה. ולא מנע הבחירה והתכלית, אף על פי שהם הכרחים לתורה אלוהית.
רגע, אבל גם המחבר לא מנע החידוש. הוא גם לא מונע את החידוש.
לא הבנתי.
גם הרב העיקרים לא מונע את החידוש.
אין לכם נעמי, נו.
לא, אז כאילו מה זה לפי זה לא יצא, לא יקשה, למה לא מנה החידוש?
לא, הוא מונה רק את שלושת העיקרים, החידוש הוא לא עיקרי. הוא מונה רק שלושה שורשים. שלושת השורשים זה רק מה שהוא אמר. הרמב״ם לא מונה רק את השורשים, הוא מונה גם את הענפים. אז הוא אומר, אז שימנה את החידוש, החידוש הוא לא אחד מהשורשים, אז אני לא מונה אותו. אבל הרמב״ם שאוסיף גם את הפרטים, אז למה החידוש לא? כי החידוש הוא לא פרט באחד משלושת השורשים. ולא מצא הבחירה והתכלית, אף על פי שהם...
למה? זה שורש אצל העיקרים? למה בעל העיקרים לא מנה את החידוש? הוא לא ראה בזה עיקר בכלל.
זה לא שורש, כן.
אז גם הרמב״ם לא רואה בזה עיקר. מה שקרה בזה עיקר?
לא, זה אומר, אבל... נכון, זה מה שהוא עונה. רק על הרמב״ם הוא שאל, כי הרמב״ם הרי לא מנה רק שורשים. הרמב״ם מנה גם דברים שהם לא שורשים. הוא עצמו רק שורשים. אבל הרמב״ם מנה גם דברים שהם לא שורשים. אז למה הוא לא מונה את החידוש? תשובה, כי גם כשהרמב״ם מונה דברים שהם לא שורשים, זה רק ענפים של שלושת השורשים האלה. אבל דברים שהם לא שורשים, אבל הם גם לא ענפים של שלושת השורשים האלה, זה הרמב״ם לא מנה. ולא מנה הבחירה והתכלית, אף על פי שהם הכרחיים לתורה האלוהית, כי אלו אינם הכרחיים לה במה שהיא אלוהית, כמו שבא בעזרת השם, מה שהוא הסביר קודם. כי זה בעצם לא מייחד דת אלוהית, זה גם דת טבעית. אבל עדיין יקשה לפי זה הדרך, למה לא מנה החיות והיכולת, ולא תארים אחרים, תחת עיקר מציאות השם, כמו שמנה הקדמות ושאר התארים. וכן יש לדקדק על כל מה שהוציא מן העיקרים האחרים, ויתבהר כל זה בכלל דברנו, מה שיבוא בעזרת השם. בסדר? עכשיו הוא אומר, ונשוב לדקדק בעיקרים לפי דרכנו שאמרנו שהם שלושה שהם אבות, ונבהר תחילה עיקרי הדתות הנימוסיות, ואחר כך נדבר על עיקרי הדת האלוהית בעזרת הקהל יתברך. אוקיי.
תחיית המתים ומשיח ומונה, זה כאילו עדפים של ההשגחה, כאילו?
כן. הרמב״ם. והעיקרים לא מונה את זה, כי הוא מונה רק את השורשים. טוב, אני חושב שעוד פעם, זה פחות חשוב לי התמונה, כמו שתראו עד כמה היא רופפת. תראו עד כמה אפשר לשחק עם הדברים האלה, ולהגיד לכם שעל זה הייתי בונה דינים. דיברנו על השאלה, מה עם ההשלכות ההלכתיות של העיקרים? אני כבר קצת נכנס לסיכומים, אבל אני, כבר, אני אגיד בכל זאת פה בשני משפטים. דיברנו על זה שיש מורידים ואין מעלים, כופר בעיקר וכו'. אתם מבינים ש... בשביל להגדיר מישהו ככופר בעיקר לעניין שמותר להרוג אותו, לא חייבים להציל אותו, ולבנות את זה על הסברות המפוקפקות האלה, זה נשמע לי הזוי. כל כך רף, כן? כל כך לא, לא חד משמעי ולא מוגדר, לא הייתי בונה על זה שום השלכה קרדינלית. כך שכל ההצדקה לעסוק בעיקרים כדי להבין מי כופר בעיקר ומי לא כופר בעיקר, ברגע שאתה מבין שהעיקרים זה דבר שהוא מחליטים עליו בצורה כל כך לא חד משמעית, נדמה לי ששפכת פה את התינוק עם המים. זאת אומרת, אז אתה לא יכול להסיק בזה מסקנות הלכתיות של ממש. כמו שהרייבט בעצם תוקף את הרמב״ם, כן, הוא אומר, רבים וטובים ממנו האמינו בגשמות, וזהו, מה אתה רוצה להוריד אותם לבור ולא להעלות אותם? יש שם חושבים אחרת ממך. אז אוקיי, אבל נגיע לזה עוד בסיכומים. עד כאן, אם יש הערות או שאלות?
לא, אבל זה, שני העיקרים, כאילו, הפשוטים, מציאות השם ותורה מן השמיים, אז הרב כן מסכים שזה ממש הרגליים של, של הדברים.
הבעל העיקרים בהתחלה התקיף את הרמב״ם בזה שהוא לא מאמין שלא מתחייב מזה תורה מן השמיים. אחרי זה הוא כן מסכים שמתחייב מזה. רק אומר שהוא חילק את זה לשלושה ענפים.
לא, תורה מן השמיים זה תורת משה.
על תורת משה. הוא אומר שהוא חילק את זה
לשלושה ענפים. לא דעת אלוהים באופן כללי.
זה כן. אבל אחרי זה הוא כן מסכים שהרמב״ם...
לדעת משה ברור שתורה מן השמיים ודאי שייך לדעת משה. הוא לא התווכח על זה.
כן, אבל... הוא כותב בהתחלה שזה לא מגזר, שזה לא מתחייב.
אתה יודע אם אתה מדבר?
לא, לא, עכשיו בשיעור אני. זה לא מספק.
תורה מן השמיים? איפה אתה רואה שהוא כותב את זה?
הוא אומר שזה עקרונות מחויבים, אבל לא מספקים.
אבל לא מה?
אבל לא מספקים.
מה, הכרחי אבל לא מספיק, אתה מתכוון?
כן.
לא, התורה מן השמיים הוא הכרחי אבל לא מספיק, אבל אם תיקח את שלושתם ביחד, אז זה הכרחי ומספיק.
לא, אז מה הבעיה שלו? הוא דיבר על הכללות של כל ההיסטוריה.
אין לו שום בעיה. מי אמר שיש לו
הוא
בעיה?
מתקיף את הרמב״ם.
לא, מתקיף את הרמב״ם לפני שהוא הגיע למסקנה הזאת. עכשיו הוא אומר שלהפך, הוא בסוף הרי אומר שאולי גם הרמב״ם הולך בשיטתו עקרונית, פרט לשאלות של מיון. אוקיי, אז שבת שלום, להתראות.
מה קרה, תודה.
שבת שלום.